נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון. אבל הלילה קרו כמה מהלכים, וש... אז בוקר טוב חברים, ותודה שהצטרפתם אליי. היום אני מדברת עם רייצ'ל, ישראלית שחיה באוסטרליה. אני רוצה לשמוע ממנה מה קורה באמת במדינה, מדיניות הסגרים, הלך הרוח ברחוב, כמובן ניגע גם בהזרקות, ובסוף נדבר על טיפול מיוחד להפגת סטרס, שרייצ'ל מתמחה בו, ואני עברתי אותו, וכל זה, מיד, אני רוצה להזמין את רייצ'ל. אז בוקר טוב.
בוקר טוב, ערב טוב.
ערב טוב.
תודה שהזמנת אותי.
תודה שהזמנת לבוא. אז אולי תציגי את עצמך קצת, שהמאזינים שלנו, או הצופים, ידעו מיד.
אז נעים מאוד. שמי רייצ'ל, אני חיה פה 15 שנה באוסטרליה, לשעבר בת מושב מישראל, פעם קראו לי רחל, זה פשוט יותר קל לי להזדהות כרייצ'ל, אבל אני בעברי בישראל עסקתי בהייטק ובלימודי משפטים, כל מיני דברים כאלה, ואז עברנו הנה, וכשעברנו הנה התעסקתי בכל מיני יוזמות נדלן ושיפוצים ועיצובים ועסקים שונים, והיום אני מתעסקת בתחום טיפולי מאוד ספציפי שנדבר עליו בסוף, וזהו, ואני שמחה להיות כאן.
אוקיי, אז נהדר. אז בואי נשמע, מה קורה באוסטרליה? יש המון שמועות, המון ככה ידיעות שמגיעות מאוסטרליה, ניו זילנד, אבל נתמקד באוסטרליה. מה בעצם קורה שם כרגע נכון להיום? איפה המצב, איך המצב, מצב הקורונה, הסגרים?
אז נכון להיום, אוסטרליה למעשה, עד היום, עד לפני שלושה שבועות, קורונה לא ממש הייתה חלק מהחיים של רובנו. רוב האוסטרלים, זאת אומרת למעט מדינת ויקטוריה, איפה שמלבורן נמצאת, ששם היו סגרים מאוד קשוחים, באוסטרליה למעשה יש רק 300, נדמה לי, ו-70 מקרים מאומתים שהם לא סימפטומטיים, זאת אומרת אנשים שנבדקו חיובית. כרגע ב-29 ביוני פגו חוקי החירום, זה לא חוקים, זה דירקטיב, אני לא יודעת איך לתרגם את זה לעברית, אבל סמכויות החירום שהיו במדינות השונות, זאת אומרת זה היה במהלך חודש יוני, זה פג כל פעם בתאריך אחר בסטייטס השונים שיש באוסטרליה, ואכן באורח פלא, אבל לא באורח פלא, כצפוי ב-29 ביוני בסטייט שאני חיה בה, הנהיגו סגר, זאת אומרת שלושה ימים קודם אמרו, או יש שלושה מקרים מאומתים, זה הגיע דרך ההוטל קוורנטין שיש, זה עבר דרך תעלות המיזוג, מחדר לחדר, ממישהו שבא מחול, מדיילת.
זאת אומרת, במתחם שבו נמצאים או מוחזקים אנשים,
נכון.
שחזרו מחול, ובעצם נמצאים בסוג של בידוד.
נכון.
שם טענו שהווירוס עבר דרך תעלות המיזוג.
נכון. ואותה דיילת...
מתוחכם הווירוס הזה.
מאוד מתוחכם. ואז באורח פלט, בתוך שלושה ימים, הם הנהיגו פה סגר, ולאחר הנהיגו אותו לשלושה ימים, ואז העריכו אותו ביום אחד. ביום הרביעי ביקשו שכולם יהיו עם מסכות בחוץ ובפנים, ולמעשה מאז אנחנו אמורים להיות עם מסכות בחוץ ובפנים, מה שלא קרה עד היום בעצם. למעשה בסטייט שאני גרה לא היינו צריכים מסכות למעט סגרים מאוד ספציפיים, יותר 3 ימים פה, 4 ימים שם, וגם כן רק במקומות סגורים. ועכשיו הם רוצים שאנשים יתחלחו עם מסכות אם הם לא יכולים to social distance.
מה זה אומר, מה זה אומר סגר?
סגר זה אומר,
כל מקום זה מתפרש אחרת.
כן, אז פה הם מבקשים, אם אתה לא יכול לעבוד מהבית, זאת הסיבה היחידה שאתה יכול ללכת לעבודה. essential באופן מאוד גמיש, זה כל החנויות של אלכוהול ומשחקי מחשב וסופרים, וכמו בכל העולם, זה מאוד דומה, זה בעיקר הקונצרנים הגדולים, עסקים קטנים, בגדול, איפה שאני גרה מותר לה, הכל פתוח, אבל אסור ללכת לשבת ביותר נדמה לי שזה בן אדם ל4 מטר רבוע, איזה מין משהו כזה, בתי הקולנוע פתוחים, הכל פתוח, רק אנשים אמורים להיות עם מסכות. בסידני
זה שונה. איך בתי קולנוע פתוחים?
לא, אז בבתי קולנוע זה לא ככה, אבל בבתי קפה זה כן ככה.
הווירוס לא חובב קולנוע, אני מתרשם.
הוא גם יודע גילאים, הוא מאוד מאוד מתוחכם, יש לו סנסורים מאוד מדויקים. המדינות השונות זה ממש עושה רושם שהם לוקחים כדוגמה כרגע את סידני. סידני היא הסמל של החופש באוסטרליה, של הלייפסטייל של בונדי ביץ' ושם יש סגר מאוד קשוח.
דווקא שם, את מרגישה שיש איזשהו רצון לפגוע בסממן הזה של
החופש? כן, כי באוסטרליה אנשים לא התחסנו עד היום, ועד היום כרגע יש רק 8% מאוכלוסיית אוסטרליה שהתחסנה באופן מלא, זאת אומרת 8% מתוך 27 מיליון אנשים.
וואו, אתם ממש לא מצביעים ברגליים לזריקות
האוסטרליה. כן, והיו סקרים, לפני שנה בדיוק היה סקר באחד מהעיתונים פה ואחת מרשתות הטלוויזיה, ש75% מהאוסטרלים לא ייקחו את החיסון, ובעצם הכותרת של הדבר הזה הייתה של אנחנו יכולים עכשיו to reveal שהאוסטרליאנס הם anti-vaxxers, זאת אומרת זה היה הנרטיב שניסו ללכת איתו. הם מאוד עסוקים בלהפחיד עכשיו, אני לא רואה טלוויזיה, אבל ממה שאני שומעת זה ככה כל הזמן מפמפמים את זה בטלוויזיה.
אתמול קיבלתי איזושהי פרסומת, אני מודה שעד עכשיו אני עוד חושבת בכלל האם דבר כזה ראוי בכלל להעביר, משהו מזעזע בכל קנה מידה, ופשוט זה רק מראה לי את רמת האלימות ורמת בוא נגיד היד הקשה או הקיצוניות שהם נוקטים, זה דווקא די מסתדר עם זה שאנשים לא רוצים להתחסן.
אנשים לא רוצים. מה שמדהים הוא בסידני לדוגמה, מה שהולך עכשיו, הסגר הוא כבר עכשיו ייכנס לשבוע הרביעי שלו, ושם הסגר הוא מאוד קשוח, זאת אומרת, אנשים מתבקשים לא לעזוב את הבתים, הם אפילו התבקשו, אם אתם הולכים לחנות לקנות אוכל, אז לא לעבור על המדפים ולחפש מה אתם רוצים, להיות ממוקד, לבוא עם רשימה, ללכת ישר למוצר שאתה רוצה ולעזוב, כמובן מסכות, המשטרה שם נוקטת ביד יותר קשה ממקומות אחרים כרגע, זה מאוד מזכיר את מה שקרה במלבורן ב8 חודשים, הם היו בעצם, מלבורן היו בסגר 8 חודשים. סידני עכשיו חווים את מאוד דומה למה שקרה במלבורן, רק שפה הם משתמשים עם כל האותיות של הווריאנטים שעכשיו צצות, הם משתמשים בזה זה נורא, הם אפילו לא אומרים שזה מסוכן, הם אומרים שזה נורא מדבק, הם אפילו לא צריך כבר כל כך הרבה כדי להבהיל.
חיימים.
כן, כי אנשים באמת צמאים לחופש שלהם, והם לא מבינים שהם לא יקבלו את החופש, זאת אומרת שזה לא, it's not about that, אבל אנשים באמת fed up, הם כבר לא יכולים יותר. להיות בבתי, אז הם מתחילים לראות אחד עם השני. אז בסידני אני מבינה מחברים שחיים שם, שאנשים ממש תוקפנים אחד לשני, אם הם בלי מסכה, למרות שאסור, אין פה חובת מסכה חוקית, זאת אומרת, בכל אוסטרליה, אם הבן אדם אומר, I'm exempt, הוא לא צריך אישור מרופא, הוא לא צריך זה, זו זכותו, והוא לא צריך בעצם להוכיח, ואסור גם לשאול למה, זאת אומרת, זה נגד ה-Privacy Act, אז מי שיודע את החוק, אני לדוגמה מעולם לא הלכתי עם מסכה, כל השנה וחצי הזו, מעולם לא נשאלתי, או אף אחד לא אמר לי שום דבר בשום מקום. זה תלוי איך אתה נושא את עצמך, איך אתה מתהלך, אם אתה ככה מרגיש בטוח, אבל יש, החוק הוא לצידנו, מבחינת...
יש בתי עסק שיכולים להחליט שהם לא מקבלים את הטסט הזה, אצלנו, כאן זה, בגרמניה זה נקרא הטסט, זה איזשהו אישור רפואי, אבל, שכמובן יש לי אותו, ואני גם מסתובבת בלי מסכה, אבל יש הרבה בתי, לא הרבה, אבל יש בתי עסק, שפשוט אומרים, אנחנו לא מקבלים את זה.
אז יש פה, אז פה לא, זאת אומרת, היינו, אני הייתי בקולנוע רק לפני כמה ימים, והיינו היחידים בלי מסכה, אני והמשפחה שלי, והבחור בקופה שאל אם אני צריכה מסכה, אם שכחתי את המסכה בבית. נורא נחמדים, האוסטרלים הם מאוד מאוד נחמדים ומנומסים, זאת אומרת, הם אף פעם לא יבואו ככה בתוקפנות, ואז אמרתי לו, לא, אני אקזמפט, יש לי פטור, אז הוא אמר, אוקיי, אני מצטער, אני פשוט חייב לשאול. אמרתי לו, 100%, אתה עושה את העבודה שלך, אין בעיה, ובזה זה נגמר. עכשיו, יש פה את ה-Privacy Act, יש את ה-Anti-Discrimination Act, יש פה המון המון דברים שעומדים לצדנו, בית עסק למעשה, אם אתה יודע את הזכויות שלך, הוא לא יכול לסרב לך שירות, גם אם הוא עסק פרטי. הם יגידו שכן, אבל אם אני אקרא למשטרה, המשטרה תעמיד את בעל העסק במקום בעצם, ותגיד לו, actually, אתה לא ממש יכול, אם הם שוטרים נאורים, אם הם בקטע של, זה נורא תלוי בטיפוס, אם זה יגיע לבית משפט זה ייפול, זאת אומרת, כנסות, עד היום הכנסות שניתנו לאנשים סביב הסיטואציה שאנחנו חיים בה, מי שהלך עם זה לבית משפט בעצם לא שילם את הכנס, לא נדרש לסיים.
וואו, זה נדע, אני חושבת שזה גם בישראל קורה, אולי לא באותו קנה מידה, אבל גם, ואולי חשוב שאנשים יבינו, שאני אמרתי את זה גם אתמול בשיחה שלי עם דין, שאנחנו לא חייבים לקבל, כן? אנחנו יכולים לכפור בחוקים האלה, היות והם הם, הם נשענים על דברים לא חוקיים מלכתחילה, זאת אומרת, חוק הסמכויות, או החוק הזה שאת ציינת, שעבר באוסטרליה, וגם כאן בגרמניה עבר חוק דומה, זאת אומרת, הם עושים את זה בכל מקום אותו דבר, החוק הזה בבסיס שלו הוא לא חוקי.
נכון.
בשנת
2015 עבר חוק שנקרא The Biosecurity Act, זה עבר פה, אבל זה עבר בכל העולם המערבי, קנדה, ארצות הברית, ישראל, בריטניה, ופה זה בוורסיה מאוד דומה, וזה בעצם חוק שמאפשר לממשלה להגדיר מצב כמצב חירום, כאילו זה, ואם את בתור אזרח מהווה איום בריאותי, את בעצם טרוריסטית, ואז בגלל תחת הבאנר הזה שאת עכשיו, זה act of terror, שאת בעצם חושפת את האוכלוסייה לסכנה, אז כביכול מותר להם לעשות לך כל מיני סנקציות, ולעכב אותך ולעצור אותך וכל מיני, אפילו לכפות עלייך טיפול רפואי, רק מה שהם קצת פספסו, זה את הכוכביות הקטנות של באיזה תנאים זה קורה, זה רק אם את סימפטומטית, זה רק אם מוציאים לך צו בית משפט שהוא עם השם שלך ספציפית, זה רק, זה יש הרבה מאוד מאוד הגנות שם בתוך החוק הזה, ועל זה בדיוק זה נופל. זאת אומרת, הסטייטס לא יכולים לגבור על חוק שהוא חוק פדרלי, וכרגע מה שהם עושים פה בכל מקרה זה מנסים, ומשתמשים במילים, it's a mandate, you must, הם משתמשים במילים שאתה חייב ואתה מוכרח וזאת חובה, אבל זה לא, אלה לא מונחים משפטיים ואלה לא מונחים חוקיים.
זה חלק מהנדסת התודעה, זה חלק בעצם מתעמולה, מהפרופגנדה הקשה הזאת שמשתוללת.
נכון, והאוסטרלים עד היום לא הייתה להם סיבה לא לפתוח בשלטון שלהם, זאת אומרת, החיים פה הם מאוד נוחים ורגועים ועלמי מנוחות, ומאוד חשוב להם לעשות את הדבר הנכון עבור the fellow human being, האנשים שחיים, ובדיוק על זה הם, כל הנרטיב בנוי על זה, שתעשה את הדבר הנכון ותשמור לנו, תשמור על האנשים סביבך, תשמור על הסבתא בבית האבות, תשמור על הילדים בגן, תשמור על... כל הדבר הזה הוא בדיוק בנוי על זה, וזה משחק להם ישר לשם, and yet הם לא... הם לא בעניין של לקחת את החיסון, יש הרבה שעכשיו, לדוגמה בסידני, שכן רצים לקחת את החיסון, כי הם בטוחים שזה יחזיר להם את החיים, אבל זה לא מדובר במיליונים. זאת זאת אומרת, מתוך מה שמדהים הוא, ואני נדהמת לטובה, שאיכשהו הפחד מהטיפול הזה הניסיוני הוא קיים.
יש לזה קשר למה שקרה במקומות אחרים בעולם, לדוגמה ישראל?
אני חושבת.
או שלא נגיע לשם?
קודם כל, כשהתחיל המבצע בישראל של הניסוי, הרבה אנשים שאני מכירה אמרו לי, אבל אם בישראל עושים את זה, זה בטוח טוב, כי מאוד מחזיקים ישראל, אוסטרלים מאוד אוהבים את ישראל, ומאוד מאוד מעריכים, ויש להם באמת פינה חמה בלב בשביל ישראל, והם מעריצים את הידע, ואת הצבא, ואת ההייטק, ואת ה... באמת, אני לא חושבת שיש הרבה מדינות שאוהבות את ישראל, כמו שאוסטרלים אוהבים את ישראל, וממש נתקלתי באמירה הזו, די הרבה פעמים, אבל הנה אפילו שם עושים, אז זה בטוח טוב, ובאמת היו אנשים שחשבו לקחת את זה, בגלל שבישראל עשו את זה. אז יש אנשים...
אבל עכשיו שיש גם את הפן השני, בכל זאת חלף זמן, וכבר יש יותר ויותר אנשים שנפגעו, זה גם מגיע לשם?
אז לצערנו כמובן המדיה לא מדברת על זה בכלל. זה כמובן רק אם מישהו הולך וחוקר ומצטרף לקבוצות מאוד ספציפיות. לצערי מישראל המידע לא יוצא באנגלית, לרוב. הוא יוצא בעברית, וכשהוא יוצא בעברית, אז unless מישהו הולך ומתרגם, וממש זה לא דבר... בינתיים רק פינקי פיינשטיין לטעמי, הוא זה שתרגם כמה דברים ויצא בווידאו עם באנגלית. אין הרבה, וחבל.
אז אולי זה המקום, באמת...
אבל
יש אקטיביסטים ששומעים אותנו ויכולים להרים את הנושא הזה,
ואני יודעת
שהעורכת הדין גל גור עושה את זה הרבה, פשוט להוציא את החומר גם באנגלית.
כן, כי קשה לתרגם, זאת אומרת ששומעים מישהו מדבר באנגלית, שלא צריך לקרוא כתוביות, שהם שומעים את האנגלית, אז זה תופס את תשומת הלב הרבה יותר. אז זה משהו שהוא עשוי לעזור. אנשים לא מאוד מודעים ליום שאחרי. זאת אומרת, היה הרבה סיכור אולי על זה שעושים את המבצע, אבל לא מה קרה בעקבות. זה לא...
האמת שזה די מקביל למה שקרה כאן אצלנו בגרמניה, וזה פשוט מדהים, כי איזה יום אחד לפני כמה חודשים, באזור פברואר מרץ, הייתי בטיפול שיניים, והרופא הרופא שלי שהוא ממש ככה בחור בריא, צעיר, ספורטיבי, נו, כבר ואז לא היו פה חיסונים, זה עוד לא כאילו נפתח, הם החזיקו פה את הציבור בהמתנה וציפייה מאוד גדולים לקראת החיסון, זאת אומרת לא שחררו, ואם הם שחררו, הם שחררו מנות מאוד מאוד ספציפיות ומעטות לאוכלוסיות בעיקר בסיכון, לצוותים של בתי חולים, אבל לא לכלל האוכלוסייה, ואני זוכרת שהוא אמר לי, נו, כבר קנית כרטיס? אז אמרתי לו, כרטיס? מה פתאום, למה שאני אטוס עכשיו לארץ? הם עושים בדיקות וזה. אמר לי, מה זאת אומרת, לעשות חיסון?
כן.
אז אמרתי לו, דוקטור, אין סיכוי, אני לא אעשה לא שם ולא כאן, זה בכלל לא חיסון, זו זריקה. לא, מה פתאום, זה נהדר. קיצור, הוא לקח, הוא זרק פעמיים. והשבוע שמעתי שהוא עשה בדיקה סרולוגית, ראה שאין לו מספיק נוגדנים לטעמו, תראי איזה פנאטיות, נזריק פעם שלישית.
וואו.
אלם. אני יודעת את זה כי השכנה שלי שיננית אצלו, אז היא ככה מספרת לי על הבוס.
כן.
זה פשוט מדהים, הרמת, זה רופא, מדובר ברופא, כן.
כן.
מה קורה עם זריקות ילדים?
לא מדובר על זה פה בשלב זה בכלל. בכלל, בתי ספר פה לא נסגרו למעשה, לא בסטייט שאני גרה, זה מעולם לא נסגרו. בסגר הראשון שהיה לנו של שבועיים, זה היה במרץ, איזה שנה שזה היה, אני כבר מאבדת את השנים, 2020. אז נסגרו לשבועיים, ושרת הבריאות אמרה בסטייט שאני גרה, שהיא עושה את זה, והיא צוטטה והוקלטה, שהיא עושה את זה כדי שאנשים יבינו שמדובר בדבר רציני. היא אפילו לא חשבה שיש סיבה רפואית, ובגלל זה גם רק נמשך שבועיים, כי בעצם בגלל שהיא אמרה את זה, אז כבר לא היה לה פרצוף להמשיך עם הדבר הזה סתם ככה.
זאת אומרת, מכל התקופה הזאת רק שבועיים לא היו בתי ספר?
איפה שאני גרה, כן. עכשיו במלבורן הרבה יותר זמן, במלבורן זה היה חודשים, פה אבל רק שבועיים, וגם עכשיו הבן שלי חזר לבית ספר, הוא בתיכון, ולא מסכות ולא
כלום,
לא מסכות ולא שום דבר, בבתי ספר אין...
לא מסכות, שום דבר?
לא.
זה כל כך שונה ממה שהולך כאן אצלנו, מסכות, בדיקות פעמיים בשבוע, משהו לא נורמלי פה.
לא, אין שום דבר כזה. אני מניחה שבסידני ידחפו לזה עכשיו, אם הם ירצו לחזור לבית ספר, אני מניחה שזה יהיה שם משהו שינסו אותו, ויש איזה עניין שהוא די תמוע בעיניי, אני לא יודעת, איפה שהאוכלוסייה, כמה שיותר משכילה, אקדמית, שם יותר דוחפים לרצות את הבדיקות ואת החיסונים ואת זה, ובסידני זאת האוכלוסייה מבחינה זו באוסטרליה, זאת אומרת כל עורכי הדין והרופאים והמהנדסים, זאת אומרת שם זה השמנה והסלטה של המדינה, הם חיים שם, וזה יהיה מעניין לראות איך זה יתבצע, אבל בהחלט יש דחיפה וזה בהחלט סביב החיסון והווריאנט הספציפי שכל העולם כרגע כל כך חושש ממנו, הוא התירוץ כרגע, הם באמת עוררו את זה משום מקום, זאת אומרת לא היה פה כלום, בשנה האחרונה מתו שני אנשים מקורונה לשיטתם, זה הסטטיסטיקה פה, זה הדיווח, האחרונה ביניהם בשבוע שעבר אישה ב-90 שנפטרה עם קורונה, וככה הם אומרים, זאת אומרת זה אפילו לא עובר איזה מכבסת מילים שלי פה כדי למזער את מה שזה, זה פשוט ככה הם מפרסמים את זה, מהחיסון לעומת זאת היו מעל 300 מקרי מוות.
מוות.
שדווחו, כן. וזה לא נראה לאף אחד הזוי, זאת אומרת זה לא נכון שזה לא נראה לאף אחד, זאת אומרת זה לא במדיה אני מתכוונת, האנשים שיודעים יודעים, אבל זה לא מדובר. היו מעל ל-30 ונדמה לי 2,000 adverse reactions לחיסון. ומתו שני אנשים, אז איפה פה, את יודעת, הבלנס בין הדברים הוא באמת הזוי. עכשיו, אוסטרליה גם סגורה, השמיים סגורים ממרץ 2020. תיירים לא יכולים להיכנס לכאן, זה רק אוסטרלים יכולים לבוא ולצאת, ולצאת רק עם אישור, אנחנו לא יכולים לטוס. כי בא לנו, אנחנו צריכים לקבל אישור. אז יש פה מכסה של קוורנטין בבתי מלון, ואין מקום, ולכן הם...
זאת אומרת, אי אפשר לעשות את הבידוד בבית.
לא, אף פעם אי אפשר היה, מעולם.
מעולם אי אפשר היה לעשות באוסטרליה בידוד ביתי, אלא רק, את קוראת לזה מלונות, אבל זה למעשה בתי מלון לכל דבר.
נכון, אבל גם היבשת כיבשת היא למעשה בצוהר, הוא בצוהר נורא יפה, זאת אומרת, אם כבר להיות בבצוהר, אז נעים ויפה והכל, אבל בצוהר, אסור לנו לעזוב, רק אם למישהו יש עסק, יש איזו הצדקה כלכלית, וגם אז צריך להוכיח שאתה יכול, כי יש מצב שלא תוכל לחזור 3 חודשים, בגלל התור לתוך הבתי מלון האלה, כי יש מכסה, וכל יום הם הורידו את זה, נדמה לי 6,000 איש ל-3,000 איש לשבוע שיכולים להיכנס.
וזה למה?
כי הם רוצים לשפר את עניין הקורנטין, הם לא ממש יודעים איך לאכול את הדבר הזה שהם המציאו, זה לא פשוט, זה באמת באמת הזוי.
תגידי, מי מממן את זה? מי מממן את הבידוד הזה בתוך
המדינה? בהתחלה המדינה, וכרגע זה על האזרח, זאת אומרת, אם את רוצה, כן, וזה $3,000, זה הרבה מאוד כסף, זה $3,000, כן, לשבועיים, כן.
מדהים, פשוט מדהים, אז אפשר להגיד שהיום אוסטרליה ממש נחשבת לבית כלא של האזרחים שלה.
כן, אוסטרליה וניו זילנד לגמרי מובילות בעניין הזה, אני חושבת זה קנדה, כן, חד משמעית, כן.
מדהים, אז תשמעי, הדבר מלחיץ.
ועל כלום, זאת אומרת...
ברור.
אין פה מקרים, זאת אומרת, סימפטומטים פשוט אין.
והם גם, לא רק זה שאין מקרים, גם את אומרת שגם המדינה מפרסמת את זה שאין מקרים, או לחילופין מפרסמת שנפגעו או חולים או
מתים. הם אומרים, יש positive cases, אתמול overnight נרשמו 89 positive cases. אוקיי, מה זה אומר? שה-PCR שלהם יצא חיובי. אנחנו יודעים... וזה אותה שיטה, וזה אותו הנרטיב אותו נרטיב, אז התזמון אותו תזמון, כמו שאני מניחה שכל מי שצופה בך רואה שבישראל זה פתאום מתגבר עוד פעם, יש איזו דחיפה לקראת הזריקה השלישית, הדברים הם לא מקריים, ואם הם כן מקריים, אז זה וואחד פוקס, אין לי איך...
דיברנו בתחילת השיחה או לפני שעלינו לשידור, דיברנו קצת על כל מה שקורה בצרפת למשל עכשיו, שהמדינה מבקשת להטיל חיסון, אני שמה את זה במרכאות כי מבחינתי זו זריקה, זריקה ניסיונית, חובה על כל אדם מעל גיל 12. ואת אמרת לי, ואני ככה אמרתי לך, וואו, תראי מה קורה בצרפת, ואת אמרת לי, בוא נראה איך הצרפתים יגיבו.
נכון. הצרפתים ידועים ברוח הלוחמנית שלהם, והמהפכה התעשייתית קרתה שם, הרי צרפת היא מעוז ההפגנות וההתנגדות. אני לא חושבת שזה יעבור בקלות. אני גם...
יש שם אוכלוסייה מוסלמית גם.
כן. ואני גם חושבת שהרבה פעמים הכותרות האלה שאנחנו קוראים, הן נועדות כדי לזרוק איזשהו, איזה פיתיון ולראות איך ההמון יגיב, ולפי זה לעשות fine tuning ולזוז ולראות אם אפשר to get away with it or not, וזה לא בהכרח מה שהולך לקרות, לפחות לא בא. גם פה ראש הממשלה יוצא בכל מיני הצהרות, וככה רואה שזה ממש לנסות לראות אם אפשר או אי אפשר.
יש גם באוסטרליה מעוזים של אוכלוסיות זרים. כן. איך המדינה מתייחסת, איזה יד הם נוקטים, בוא נגיד, במקומות האלה?
עכשיו עושה רושם ממה שאני, וזה רק פרשנות שלי, אני לא יודעת להגיד לך שזה מתוכנן או לא, אבל מה שקורה בסידני עכשיו במערב העיר, יש אוכלוסייה מזרח תיכונית, נקרא לה ענפה, ש... שם הגברים הם גברים חזקים, זאת אומרת, הם לא מתרשמים, הם יודעים בזה שהם מפגינים, והם הולכים נגד המשטרה, אם הם חושבים שזה לא צודק, ושם עכשיו החליטו לקרוא לזה שזה ההוטספוט החדש, ומטילים עליהם סגר יותר נוקשה, ויש שם הרבה יותר פטרולים של משטרה, ויש שם, זאת אומרת, הם עושה רושם, אני לא אתפלא אם מי שגר שם ירגיש שעושים את זה בכוונה, להגיד לך שאני יודעת שזה ככה בוודאות, אני לא, אבל זאת ההרגשה.
עושה רושם.
עושה רושם, כן. כן. זה מאוד, אנתרופולוגית זה מאוד מרתק מה שקורה. אני ממש נדהמת מהסינכרוניסיטי, ככה שהכל קורה באותו זמן, באותו מקום, באיזה מין, הם חוזרים מפגישה של ה-G7, ופתאום כל המדינות עושות אותו דבר, באותו זמן, באותה...
פתאום מתפוצצים הווריאנטים, פתאום יש עלייה מספרית במאומתים, פתאום אנשים נכנסים לבידוד, פתאום, כן, תשמעי, זה רק מראה שיש משהו פה מובנה, ברור, מתוכנן,
ואנחנו צריכים איכשהו לגלוש על הגל הזה ככה ולשרוד את בהכי שפיות שאפשר, לא לאבד את הקשר ללב, כי זה מה שמנסים.
אז אולי בדיוק בנושא הזה אנחנו נספר, או אני אספר, שהשיחה הראשונה שלנו, שלי ושלך, הייתה ככה מאוד נעימה וכיפית, אבל את מיד אמרת לי, מורן, את בסטרס, את בהצפה. ואני אמרתי, נכון, זה באמת מה שקורה. ואז את אמרת לי, שמי, יש לי טיפול. והייתי שמחה שתספרי קצת, אחר כך אני אספר אולי מהחוויה האישית שלי על הטיפול הזה שלך.
אוקיי. אז הטיפול הוא בעצם אוסף... תהליכים נקרא לזה, שמביאים את הבן אדם למה שנקרא whole brain state, כי בעצם שתי עונות המוח שלנו, הן בדרך כלל לא עובדות במקביל באותו זמן, מכל מיני טעמים של טראומה, ובעצם בערך מגיל 7 זה ככה איזה מין משהו שאנחנו או בצד ימין של המוח או בצד שמאל של המוח, נדיר שאנשים מבוגרים מתפקדים משני הצדדים, ומחקרים הראו שכשאנחנו נמצאים ב-whole brain state, פשוט אין דרך להיות במצב של סטרס. והטיפול הזה, מה שהוא עושה, הוא מזהה את המקום שיש בו סטרס, סביב הנושא, whatever הנושא, זה לא משנה אם זה כרגע המצב שאנחנו נמצאים בו בעולם, או אם מישהו, אהוב שלנו הולך להשתתף בניסוי ואנחנו מפחדים, או גירושים, או עסק חדש, או לא משנה מה הנושא, אנחנו מזהים מה הנושא עבור אותו אדם, ואנחנו עושים סדרת תהליכים שמביאה אותו להיות במצב של להפעיל את המוח במלואו, את שתי עונות המוח בבת אחת, ולמעשה מה שזה עושה אז זה משנה את, אני לא יודעת איך לתרגם את זה לעברית, את הפרספשן, את נקודת המבט שלנו בלבל של תת המודע, של איך אנחנו רואים את הסיטואציה, ופשוט לראות את זה ממקום אחר, אנחנו עושים טרנספורמציה של הסטרס למקום של השלמה וחוסר התקשרות רגשית, ופתאום, ואת תוכלי לספר שפתאום זה כבר לא, אין את האפקט, האפקט של הסטרס פשוט נעלם. המציאות לא השתנתה, אנחנו לא משנים את המציאות, אנחנו משנים את נקודת ההתייחסות שלנו אל המציאות.
לא, רציתי לציין שמה שיפה בטיפול הזה, או מה שאני התחברתי אליו, זה שבכל זאת נוגעים, את נוגעת בשורש הבעיה, בשורש הכאב, אנחנו מציפים למעלה את כל מה שיושב בפנים, ואני תמיד חושבת שככל שנוציא יותר החוצה, יהיה לנו פחות רעל בפנים בתוך הגוף, וזה נכון גם בספורט, זה נכון גם בתרפיה כזו, ולמעשה כן יש את השלב הראשוני שבו אנחנו מציפות, הצפנו ביחד את הדברים הקשים, וזה מפתיע, כי לי הייתה רשימה ארוכה מאוד, אנחנו התמקדנו, אני יכולה לספר, החוויה האישית שלי, התמקדנו במה שקורה עכשיו, במשבר הזה, לא בשום דבר אחר, יש בעיות יש הרבה, אבל התמקדנו בבעיה הזו, כגורם לסטרס, כיוצר, ואני, כמובן שבתוך הבעיה יש רשימה של דברים שקשים לי. ומה שהפתיע אותי, כי אני תמיד חשבתי, הייתה לי הרגשה שכל מה שקשור למשפחה וכל מה שקשור ליקירים, זה הדבר שמה שנקרא הוא בנפשי, הוא הכי כואב לי. ואני גיליתי, ואני אגיד את זה כאן, אני גיליתי שהדבר שהוציא ממני הכי הרבה רגשות ובכי וממש השתנקות כזו, זה דווקא הייתה הנקודה של בגידת המערכת.
כן.
זה השוטרים שהרי לימדו אותנו שאם אם, 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 אם אתה במצוקה, הלך לשוטר. והיום אני מרגישה שזה לא כך. אני לא יכולה היום ללכת לשוטר ולהגיד שקשה לי, אני לא מרגישה שאני מספיק, האמון הזה שהתרסק, זאת הייתה הנקודה הכי הכי, בוא נגיד, שהייתה קשה אצלי. ואחר כך, בשלב די מהיר בטיפול, אתה כבר מרגיש איך הכל ככה יורד לגמרי, זה כמו קסם. פשוט יורד, וממצב של הצפה, אתה נכנס למצב של, נגיד, סוג של אולי לא אפתיות, אבל חוסר אכפתיות, אוקיי, אז זה ככה, אבל אני לא נותן את זה להגיע אליי.
כן.
אז וזה, הגעתי
לדבר? כן, זה בדיוק מה שקורה, וזה באמת, אני נדהמת כל פעם מחדש, קודם כל אני עושה את התהליך הזה עם עצמי, על בסיס שבועי לפעמים, כי דברים צפים וצצים בעקבות מה שקורה בעולם, זאת אומרת זה דבר, בואי נגיד ככה, אם לא הייתי, עם כל הדברים שאני מודעת אליהם, וככל שיודעים יותר, זה מציף יותר ויותר מבהיל, כשמבינים מה קורה, ובעיקר האנשים שנמצאים בחזית, זאת אומרת אנשים כמוך וכמו שאר הגיבורים שבעיניי אני מעריצה את כוחות ותעצומות הנפש שלכם על לשים את עצמכם בקדמה כל יום ולעבור על החומרים, ואתם נחשפים להמון מידע שהוא מידע מטלטל, ובאופן אישי אם אני לא הייתי יודעת איך לשחרר את אני מדמה את זה לסיר לחץ, אם לא משחררים את הוולף שם למעלה, זה מתפוצץ, ופשוט אי אפשר, משהו חייב לקרות כדי שאפשר יהיה להפסיק לתפקד. אז או שמתפוצצים ומוציאים את זה על מישהו אחר, או שנהיים חולים, או שפשוט התמוטטות עצבים, יש כל מיני, וזה באמת תקופה שאין שני לה, זה לא קרה אף פעם. העוצמות של ה... זה התקפה פסיכולוגית, וזה התקפה תודעתית, שאנחנו לא יכולים to process so much כל הזמן, ולעשות שכל, את יודעת, איכשהו, ועכשיו אנחנו הורים, ואנחנו צריכים לתפקד עם הילדים, וצריך לתפקד עם בני הזוג, ועם העבודה, ועם הסביבה שלנו, ואיך עושים מזה שכל, איך אפשר בכלל, ואנשים מתחילים ומפנים קבוצה כנגד קבוצה, אז אנשים שאתה אוהב, הם עכשיו פתאום אתה אויב שלהם, כי אתה לא מסכים עם איך שהם, והם לא מסכימים איתך, כל הדבר הזה הוא כל כך לא טבעי, שצריך למצוא דרך, והשיטה הזו, אם היא לא הייתה לי, אם לא הייתה נגישה לי, אני בטח הייתי בפינה של חדר מקודררת, בתנוחה עוברית, כי זה באמת נורא נורא קשה, אז אני מאוד passionate about it, כי אני יודעת כמה זה עוזר, ואני מזמינה את כל מי שחווה לחץ מאיזשהו סוג, האתר שלי מופיע פה, אני חושבת איפשהו, ו...
אז קודם כל, תכף, רצה פה כל הזמן שורה, אבל היא תכף תרוץ שוב עם האתר שלך, ובערוץ שלי, מתחת לשידור, הנה האתר, הכתובת האתר, מתחת לשידור יהיה גם קישור.
ואני מזמינה אנשים, אפשר לקבוע שיחה בזום שהיא לא מחייבת, 15 דקות לראות אם אנחנו מתאימים, אם אני מתאימה לכם, אם אתם מתאימים לי, וזה פשוט, אני לא יכולה להמליץ על זה יותר בחום, כי זה באמת עוזר לתפקד. וזה, אני חושבת שלטפל בנפש שלנו היום זה הכרח, זה לא עניין של מותרות.
אני רוצה רק לחבר'ה שצופים בנו עכשיו, אם יש למישהו איזושהי שאלה ספציפית לרייצ'ל בנוגע לטיפול, אז אפשר לשאול אותה ואני אעלה את זה.
אני רק רוצה לציין שהטיפול הזה הוא לא חייב להיות פולשני, זאת אומרת אני לא חייבת לדעת, זה לא דומה לקאונסלינג או לטיפול פסיכולוגי או סוג כזה של טיפול. האדם עצמו הוא בא עם מה שזה לא יהיה, הוא יכול לשתף כמה שהוא מרגיש, ככל שמשתפים יותר אני יכולה יותר להנחות, אבל ברמת העיקרון זה יעבוד באותה מידה, אם הבן אדם יהיה כנה עם עצמו מה בדיוק מציק לו והוא יתמסר לתהליך. אין חוקיות, זאת אומרת, אין חוקיות למה יצוף, זה תת המודע מעלה, וזה נעשה בזום, וזה אפקטיבי, כאילו זה פנים אל פנים, אין לזה שום משמעות אם זה פנים אל פנים באותו חדר, או באמצעות זום.
הטיפול הזה הוא מתאים גם לילדים?
חד משמעי, כן, חד משמעי. כל עוד הילד יכול להבין את ההוראות, זאת אומרת, ילד בן 4, הייתי אומרת שלא, צריך לעשות את זה דרך ההורה, וגם אפשר לעשות את זה דרך ההורה, אבל בואי נגיד שמגיל 8, הייתי אומרת, כן, חד משמעי. מאוד מאוד אפקטיבי, וסלף קר היום, זה פשוט חובה שלנו.
התחושה הייתה אחר כך, אני ככה תיארתי לך את זה, שזה הרגשתי כמו קד כזה שהיה מלא לחלוטין, אפילו ניגר כבר, yeah. פשוט התרוקן. הקלות הזו והתחושת הקלה והשחרור, היא הייתה מאוד מהירה, נמשכה עד עכשיו, וזה באמת דבר שאחר כך אתה מרגיש עם איזה מטען אתה הסתובבת, פשוט אתה מרגיש את ההקלה.
נכון. וזה, את תיארת לי, אני זוכרת שאמרת שאת מרגישה שרזית בחמישה קילו, שהתרוממה ממך משקולת.
ממש, ירדה ממני, שהשתחררתי מכמה קילוגרם טובים.
כן, זה מאוד נפוץ וזה מאוד משחרר. ואז יש קפסיטי, העניין הוא שאז יש לנו את היכולת, יש מקום בסיר, להכניס את המצרכים שאנחנו כן רוצים שיהיו לנו בתבשיל. כי אחרת אנחנו מסתובבים עם מה שהמדיה והממשלה והאנשים מסביב, כאילו הכריחו אותנו להשתמש במצרכים ספציפיים ולעשות מזה איזשהו תבשיל טעים. אנחנו לא הייתה לנו שום בחירה. עכשיו שאנחנו מפנים את הדרק, מוציאים ככה ומקלפים, יש עכשיו מקום ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה במקום? איך הייתי רוצה? וגם את זה, אותו תהליך, אפשר להשתמש בו כדי להכניס את זה לתת המודע, שזה למעשה מערכת ההפעלה שלנו, ולעשות upgrade למערכת ההפעלה, כדי שלא נצטרך כוח רצון, ולא נצטרך כל הזמן להרגיש שאנחנו במאבק, כי זה נורא נורא מתיש, פשוט מעייף.
זה מתיש, זה גם פוגע בתחומים אחרים בחיים, שפשוט אין, לא נשארים לך אנרגיות לזה, זה...
וזאת מלחמת המלחמה, אני רואה שיש איזושהי מלחמה שמתנהלת נגד הרוח שלנו, ונגד הלב שלנו, וזה...
חלק ממה שהם מנסים לעשות למעשה.
נראה לי, כי זה מאוד אפקטיבי, כששוברים למישהו את הרוח, אז אפשר לעשות איתו מה שרוצים.
נכון, במיוחד כשזה בא והולך, בא והולך כל הזמן, אז אני חושבת שזה, כמו שאמרת, זה מתיש, זאת המילה.
ממש.
אז אנשים מוכנים לקבל כל דבר, העיקר להפסיק את הדבר הזה, והם לא מבינים שזה לא הפתרון, כי זה לא יפסיק שום דבר.
כן, כי פחד הוא ממש מנטרל, הוא קושר לך את כל נימי הנפש ואת הידיים ואת הרגליים, ואתה לא יכול לעשות כלום, ואתה מחכה שמישהו אחר יציל אותך ויגיד לך מה לעשות. ופה אנחנו לוקחים אחריות ואומרים, לא, רגע, אנחנו הולכים לעזור לעצמנו. ואז כשאפשר לחשוב, כשאנחנו באמת שתי עונות המוח עובדות במקביל, אז אפשר לחשוב, פתאום אפשר, אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות, בסדר. אפשר, באמת אפשר לעשות פרוססינג, כי אחרת אי אפשר, אנחנו, כל האנרגיה הולכת לזה שאנחנו מפחדים ובפניקה ובלחץ, ולא נשארת אנרגיה לרפא את הגוף, ולחשוב
יש... זה לא חייב בגיון.
נכון, נכון.
שום דבר. רייצ'ל היקרה, תודה רבה רבה לך על השיחה הנעימה הזאת ועל האינפורמציה הפחות נעימה אבל האקטואלית שהבאת לנו, והבשורה הטובה עם הטיפול הנהדר הזה שאני באופן אישי עשיתי ואני ממליצה מכל הלב לכולם. תודה רבה.
תודה לך על כל מה שאת עושה, באמת אני מעריצה אותך על השליחות הזו שאת מרגישה ואת ממלאת, כי זה לא מובן מאליו, וזה בא, את משלמת מחיר, והמחיר הוא, לפחות לנו, הוא שווה. אז תדעי ברגעים הקשים, תדעי שאת לא לבד.
תודה. תודה.
תודה. תודה.
זהו חברים, תודה שהייתם איתי. מחר, בשעה 11, נפגוש את שירלי, שירלי מהולנד, היא תספר לנו מה קורה במדינה, שכנה, אצלי פה לא רחוק, זה שונה ממה שקורה בגרמניה, ואנחנו נשמע ממנה מה קורה בהולנד. אז תודה שהייתם איתי, ונתראה מחר ב-11 עם שירלי. נפוצו כל מיני שמועות שכן, לא, זה נכון, זה לא נכון, אבל הלילה קרו כמה מהלכים שתראו.